השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף סמך ב' בא במציע. אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף סמך א' עמוד ב'. הנושא שלנו היום, חצי הראשון, הוא ריבית קצוצה, האם היא יוצאה בדיינים או לא יוצאה בדיינים. כלומר, האם בית דין מכריחים את המלווה להחזיר ללווה את הריבית? רבי יוחנן אומר שהיא לא יוצאה בדיינים, רבי אלעזר אומר שהיא יוצאה בדיינים. בעצם מה המחלוקת כאן? מסבירים הראשונים שרבי אליעזר אומר שהיא יוצאה בדיינים, זה כמו גזל. המלווה גזל ללווה את הריבית, הוא צריך להחזיר. רבי יוחנן אומר שהיא לא יוצאה בדיינים, כי זה לא גזל, זה חטא בן אדם למקום. הרי אתה הסכמת לתת לי ריבית, אלא חטאתי להשם, זה לא קשור אליך, לא צריך להחזיר את הריבית. נזכיר שבדף הקודם ראינו את רבא שגם כן דימה את ריבית לגזל, עד כדי כך שהוא שאל שמספיק לכתוב ריבית ולא גזל, או לכתוב גזל ולא ריבית. אז זה המחלוקת, האם יוצא בדיינים או לא. מקורות למחלוקת. אז מקורות לרבי יוחנן שאומר שלא יצא בדיינים. הגמרא מביאה אוסף של פסוקים שמהם משמע שלמלווה יש עסק עם הקדוש ברוך הוא, ובכלל לא עם הלווה. הפסוקים הם רבי יצחק מנביא, בנשך נתן ותרבית לקח, מות יומת דמיו בו, אז הוא אומר, למיטה ניתן ולא להישבון, יש לך עסק עם השם, לא עם הלווה. רבי דה בר אבא מביא, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך, ליראה ניתן ולא להישבון. ורבא מביא את הפסוק של רבי יצחק גם כן, דמיו בו, הוא אומר זה הוקש לרוצח, ולרוצח אין הישבון, אי אפשר להשיב את מה שנעשה. זה מקורות לרבי יוחנן. מקורות לרבי אליעזר שאומר שיוצאה בדיינים, אומר רב נחמן בר יצחק, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך, תחזיר לו בשביל שיוכל להמשיך לחיות איתך. מה רבי יוחנן עושה עם הפסוק של רב נחמן בר יצחק וחי אחיך עמך? לומד מזה את הדרשה המפורסמת של רבי עקיבא, שאם שניים הולכים במדבר ויש לאחד מהם קצת מים, חייו קודמים לחיי חברו. אז עד כאן המקורות, מעכשיו ראיות מתנאים לכאן ולכאן. קודם כל, ראיה ראשונה לרבי אליעזר, כתוב בברייתא שיורשים לא צריכים להחזיר את הריבית, משמע שהאבא כן צריך להחזיר את הריבית. דוחה הגמרא, לא, באמת גם האבא לא צריך להחזיר את הריבית. אז למה הברייתא מדברת על היורשים? בגלל הסיפא, הסיפא שם כתוב שאם זה דבר מסוים, למשל שהוא לקח בריבית תלית שכולם מזהים שזה היה שייך ללווה, ואז כולם יגידו, האבא שלכם היה לוקח ריבית, אז אפילו היורשים צריכים להחזיר. למה? בשביל כבוד האבא שלא יגידו שאבא שלהם היה לוקח דברים בריבית. הגמרא שואלת על זה, הרי לא צריך לכבד מישהו רשע כזה שלוקח בריבית. הרי מכבדים רק מישהו שהוא עושה מעשה המחה. אומרת הגמרא, הוא עשה תשובה לפני שהוא מת והוא לא הספיק להחזיר את הריבית. זה היה ראיה ראשונה, ראיה שנייה. כתוב בברייתא, הגזלנים ומלווי ריבית, אף על פי שגבו מחזירים. והגמרא מסבירה שהגזלנים כאן, הכוונה היא מלווי ריבית שהם כגזלנים, ואף על פי שגבו, הם צריכים להחזיר. אז הנה ראיה מפורשת לרבי אליעזר שריבית יוצאה בדיינים. תראו תוספות, דיברו מתחיל גזלן, שקצת מספיר איך הגמרא הגיעה לזה שגזלנים זה מלווי ריבית. זה היה ראיה שנייה, פה הגמרא לא מביאה דחייה לזה. היא אומרת, נכון, זה ראיה לטובת רבי אליעזר, אבל יש בזה בעצם מחלוקת תנאים. מה המחלוקת התנאים? כתוב רבי נחמיה ורבי אלעזר, פותרים את המלווה והערב, נעזוב את הערב כרגע, כי יש קום עשה. כלומר, מבינה הגמרא, מדובר פה בלב הניתק לעשה, ולכן אין עליו מלכות. לאיזה עשה ניתק עליו של ריבית? תחזיר את הריבית. אז הנה ראיה לרבי אלעזר שריבית יוצאה בדיינים. עכשיו, אם רבי נחמיה ורבי אלעזר אומר שזה לב הניתק לעשה, כנראה שיש שם תנקמה שאומר שזה לב שלא ניתק לעשה. כלומר, אין דין להחזיר. אז תנקמה הוא כמו רבי יוחנן, ורבי נחמיה ורבי אלעזר הם כמו רבי אלעזר. אז זה מחלוקת הנעים. דוחה הגמרא ואומרת לא. יכול להיות שכל הברייתא הזאת היא לפי רבי יוחנן שאומר שריבית לא יוצא בדיינים. אז למה רבי נחמיה פותרים מלאו? פה מדובר לפני שהוא בכלל גבה את החוב ואת הריבית. ואז ברור שהמחלוקת לא קשורה להאם צריך להחזיר את הריבית, כי הוא בכלל עוד לא לקח ריבית. והמחלוקת כאן היא על שומה. כלומר, האם על עצם זה שנתתי הלוואה בריבית, האם על זה יש לה ומלכות? תנקמה אומר ששומה מילתה ויש על זה מלכות, ורבי נחמיה ורבי אלעזר אומרים ששומה לאו מילתה ואין על זה מכות, והגמרא מביאה ברייתא שגם שם רואים ששומה כן מילתה ויש עליו מלכות, כי בברייתא כתוב שגם לעדים יש לאו. הרי העדים לא קשורים לשלב של לקיחת הריבית, רק לשלב של נתינת ההלוואה, מכאן ששומה נתינת הלוואה מילתה, כן נחשבת ללאו. אז הבאנו מחלוקת תנאים, חשבנו שהם נחלקו האם ריבית חוזרת או לא, בסוף אמרנו שלא, מדובר פה בכלל לפני שהוא גבה את הריבית, והנושא כאן האם שומה מילתה או לא מילתה. טיפה דילגנו כאן על שלוש שורות ממאי כסבר עד לעולם כסבר בשליש התחתון של העמוד, ששם מבררים למה בדיוק התכוונו כשאמרו שזה לפני שהוא גבה את החוב. והסברנו רק לפי המסקנה. הלאה, לסיום, מביאים את רב ספרה. רב ספרה אומר את המשפט שנשמע מסובך, אבל באמת הוא פשוט. כל שבדיניהם, כל מה שאצל הגויים, מכריחים את הלווה לתת למלווה, כלומר אצל הגויים קובל לעשות ריבית, ואם שניים עשו הסכם עם ריבית, אז הביתים של הגויים יכריח את הלווה לתת ריבית למלווה, כי ככה סגרתם. אז אצלנו מוציאים ממלווה ללווה, מחזירים את זה מהמלווה ללווה. אני אומר את הסיכום של הגמרא, מדובר פה על ריבית קצוצה, ורב ספרה מסכים עם רבי אלעזר, ולכן אצלנו מכריחים להחזיר את הריבית מהמלווה ללווה. אבל כל שאצלהם לא מכריחים את הלווה לתת למלווה, למה? כי הם לא סיכמו על זה בשעת מתן הלוואה, כלומר ריבית מוקדמת או ריבית מאוחרת. ריבית מוקדמת זה שהלווה נתן למלווה איזושהי מתנה ובלי קשר המלווה נתן לו אחר כך את ההלוואה. ריבית מאוחרת שאחרי שהוא נתן לו את ההלוואה והם לא סיכמו על זה בכלל, בא הלווה ונתן לו איזושהי תוספת. במקרה כזה הגויים לא מכריחים לתת, כי הרי זה בהתנדבות של הלווה, ואצלנו גם לא מחזירים כי זה לא נחשב ריבית קצוצה, בגלל שלא סיכמו את זה מראש, וריבית לא קצוצה לא יצא בדיינים לפי כולם. הגמרא אומרת שיש עדיין יוצאי דופן לכלל הזה, כי יש דברים שאצלנו הם ריבית דרבנן, ובכל זאת הגויים מכריחים את הלווה לתת למלווה, כמו הלוואה של שאה בשאה, כלומר, תלווה לי שאת חיטים ואני אחזיר לך שאה חיטים. יש בזה איסור דרבנן, כי בינתיים יכול להיות שהמחיר מתייקר. במקרה כזה, הגויים כן יכריחו את הלווה לתת למלווה, ואצלנו שאסור לעשות את זה, אבל אם עשו את זה לא מחזירים, כי זה רק אבק ריבית. אותו דבר משכנתה בלא נחייתה, אם אני מלווה לך משהו, ובינתיים אני יושב לך בשדה ואוכל פירות, אצלנו זה ריבית, אבל זה לא ריבית קצוצה, כי לא ברור שיהיה פירות, ואצל הגויים מכריחים את הלווה לתת למלווה, אם זה מה שהם סיכמו. אומרת הגמרא, זה לא סותר את הכלל של רב ספרה, כי רב ספרה דיבר על דברים שהגויים מכריחים את הלווה לתת למלווה מדין ריבית. ושמה, בשני המקרים שבנו, זה לא מדין ריבית, אלא במקרה של שאה בשאה, פשוט מדין פיקדון, נתתי לך שאה, תחזיר לי שאה. במקרה של המשכנתה, כי הם מחשיבים את זה כאילו קניתי ממך את השדה בינתיים. נתתי לך הלוואה, בתמורה קניתי שדה, כשתחזיר לי את ההלוואה, אני אחזיר לך את השדה. סיימנו עם הנושא הראשון, אנחנו עוברים לנושא השני, שהוא להסביר את המקרה השני במשנה שלנו. אנחנו בסמך בית עמוד בית, שורה עשירית. רק נזכיר בקצרה מה המקרה במשנה, אחר כך ננסה להסביר אותו. אני נותן לך עכשיו 25 וקונה חיטים ששווים 25, עוד חודש המחיר עולה ל-30, אם תיתן לי אותם באותו רגע זה בסדר, הבעיה היא שאין לך ואתה אומר עוד חודש אחרי זה אתה תיתן לי ותיתן לי את זה ביין. אומרת הגמרא, אם ברגע הזה אחרי החודש הראשון יש לך יין אז זה בסדר, אבל אם אין לך יין אז זה לא בסדר. אנחנו ננסה להבין מה מדובר פה ולמה. אז נסביר לאט מההתחלה. יש דין של קנייה בהקפה, אני נותן לך עכשיו כסף ואתה אמור לספק לי חיטים עוד חודש. יש פה בעייתיות מסוימת של ריבית, כי עוד חודש יכול להיות שהמחיר יעלה, ואז הבאתי לך 25 ואתה מביא לי משהו שכבר שווה 30, אז יש פה ריבית דרבנן. אבל אם יש לך עכשיו חיטים, אז אין בעיה, כי אתה יכול עקרונית לספק לי אותם כבר עכשיו, ואפילו שאנחנו יודעים שמאות לא קונות, לעניין ריבית זה נחשב כאילו שכבר קניתי, וזה יתייקר אצלי וזה לא ריבית. עכשיו, אם אין לך, אבל יצא השער, כלומר כבר יש מחיר קבוע, ואני קונה במחיר הקבוע הזה, אז גם כן זה בסדר, כיוון שאני נותן לך כסף, אתה יכול אפילו עכשיו עם הכסף הזה להשיג את הסחורה ולהביא לי, אז זה נחשב כאילו יש לך, וזה נחשב כאילו אני כבר קניתי את זה ממך, ואין בעיה כי זה יתייקר ברשותי. זה אם יצא השער. אם לא יצא השער ואתה לא יכול להשיג, אז אסור. אז כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה אם כבר יצא השער. כלומר, יש כבר מחיר קבוע לדבר הזה. עכשיו, זה היה אם שילמתי לך כסף, אז אמרנו זה בסדר, כי אתה יכול עם הכסף הזה ללכת ולהשיג. מה קורה אם לא שילמתי לך כסף, אלא אתה כבר היית חייב לי משהו מלפני זה. ואני אומר, אני מוותר לך על החוב, ובתמורה לוויתור על החוב תספק לי חיטים עוד חודש. פה כבר לא שילמתי לך כסף, אז כבר אי אפשר להגיד, אתה יכול להשיג, כי לא שילמתי לך כסף. אז עכשיו, אם יש לך, אומר רבא ורבא על פי ברייתא של רבי הושעיה, אין בעיה. הרי יש לך, אז מה זה משנה? אתה יכול להביא לי עכשיו. אז זה נחשב כאילו הבאת לי, וזה נחשב שזה יתייקר אצלי. אם אין לך, אז כבר זה בעיה, כי גם אין לך, גם לא נתתי לך כסף, אז אתה לא יכול להשיג, פה זה כבר בעיה, וזה נחשב ריבית מדרבנן. זה דעת רבא, רבא ורבי הושעיה. אבל אביי אומר, על פי ברייתא שרבא עצמו הביא, שאפילו אם יש לך, כיוון שלא נתתי לך עכשיו כסף, אלא רק ויתרתי על חוב, אסור. מה הסברה? הרי סוף סוף יש לך וזה נחשב כאילו אתה הבאת לי. הריבש מביא פה שני הסברים, נביא אחד מהם, הרי סוף סוף לא הבאת לי. צריך לזכור את זה. וכסף לא קונה מטלטלין. אלא מה? לעניין ריבית אנחנו מחשיבים את זה כאילו הבאת לי. למה? כי כסף, למרות שהוא לא קונה מטלטלין, הוא כן עושה משהו. הוא כן עושה שיהיה לפחות מי שפרה. אבל חוב, ויתור על חוב, אפילו מי שפרה לא עושה. אז אתה לא יכול להחשיב את זה כאילו הבאת לי, וזכן זה לא נראה כמו מקח, אלא כמו הלוואה, ופה כן יהיה אסור. אז יש מחלוקת בין רבא ורבא לבין אביי, האם זה עוזר שיש לך במקרה הזה, או שגם אם יש לך זה לא עוזר כי אני רק משלם לך בוויתור על חוב ולא ממש. עכשיו נגיע למשנה שלנו. הסבר ראשון של המשנה שלנו זה רבא. רבא אומר המשנה הולכת ככה. אני שילמתי לך על חיטים ב-25 והמחיר עלה ל-30. אז אם תיתן לי ב-30, בסדר גמור, כי שילמתי לך אחרי שיצא השער. אבל אתה אומר לי שאין לך עכשיו חיטים ואתה רוצה במקום זה להביא לי יין עוד חודש. ויצא השער. אז מה אנחנו אומרים? אם יש לך יין זה בסדר, כמו שאמרנו לפי רבא. אם אין לך יין, אז זה כבר לא טוב, כי אני משלם לך בוויתור על חוב על יין שתביא לי עוד חודש, ושכרגע אין לך איך להשיג אותו, זה כבר אסור. זה דעת רבא. הבעיה היא שהבעיה מקשה עליו, אומר, הברייתא שאתה רבא הבאת, שמסבירה את הדין הזה של פסיקה על הפירות, שהרגע אמרנו, אומרת שאם אתה משלם בחוב, אפילו אם יש למוכר, עדיין אסור, כמו שאמרנו, לכן הבעיה צריך להביא הסבר אחר לגמרי לגמרא, שנגיד אותו עוד רגע, הגמרא תדחה את ההסבר של הבעיה, ואז הגמרא תחזור להסבר של רבא. זה יהיה ממש בסוף סוף העמוד, היא תחזור לאותו הסבר של רבא, רק היא תציל אותו מהברייתא שאמרנו שהיא נגדו, כי תביא ברייתא אחרת של רבי יושעיה. ובברייתא הזאת של רבי יושעיה, בדיוק הדין של רבא, ושם כתוב שאם יש לו, בדיוק כמו שרבא אמר כבר בהתחלה. מה שחסר לנו זה הסבר של אביי. אביי לוקח את המשנה שלנו למקום אחר לגמרי. אומר אביי, המשנה שלנו היא בעצם אמצע סיפור שהתחיל כבר לפני זה. בשביל להבין את זה נסביר קודם דין של רב ספרה. רב ספרה אומר, יש משהו שנקרא הערמת ריבית. מה זה? נשכח לרגע מהמשנה בשביל להבין את זה. אתה בא אליי ומבקש ממני הלוואה של 30. אני אומר, אין לי להביא לך כסף, אני יכול להביא לך חיטים ששווים 30. ואני מביא לך חיטים ששווים 30. שנייה אחרי זה, או שבוע אחרי זה, אני בא אליך ואומר, אני אקנה ממך את החיטים האלה חזרה ב-25. פתאום יש לי כסף. ואתה באמת החזרתי לי את החיטים, ואני נתתי לך עכשיו 25. עכשיו, אם נסתכל במבט כללי על המקרה הזה, נראה שהחיטים נתתי לך והחזרת לי אותם כמות שהם. מבחינת כסף, יוצא שאני נתתי לך 25 שקל, ואתה חייב לי כמה? 30. אז לכאורה נתת לי ריבית. אומר רב ספרא, זה הרמת ריבית, מהתורה זה מותר, מדרבנן זה אסור. אומר אביי, זה בדיוק מה שקרה במשנה שלנו. אתה באת אליי וביקשת 30, אמרתי לך אין לי, אבל נתתי לך חיטים בשווי של 30. בנקודה הזאת המשנה שלנו מתחילה את הסיפור. אחר כך הצעתי לך לקנות אותם בזול יותר ב-25. שילמתי לך 25, החזרת לי את החיטים של 30. עכשיו מה יצא לנו כאן? יוצא שאני נתתי לך 25 שקל ואתה חייב לי 30. לכאורה זה הרמת ריבית. אומר אביי, המשנה שלנו בעצם מסייגת את הדין של רב ספרה. היא אומרת, אם תשלם לי בכסף, באמת זה אסור. כי יוצא שאני שילמתי לך 25 ואתה מחזיר לי 30. אבל אם תשלם לי בסחורה, כלומר ביין, אז זה בסדר. כי אז לא נראה שהיין שאתה נותן לי זה תמורה לכסף. אני נתתי חיטים, בסוף קיבלתי יין. באמצע נתתי כסף, קיבלתי חיטים. זהו, זה ההסבר של הבעיה. זה נשמע יפה, הבעיה היא שזה לא מסתדר בלשון של המשנה כמעט בשום דבר. אז שני דברים שם, הגמרא אומרת שזה לא מסתדר, הגמרא אומרת בסדר, אפשר לשנות. אבל הבעיה העיקרית היא שבמשנה שלנו משמע שהמחיר השתנה. ולפי ההסבר של הבעיה, בשום שלב המחיר פה לא השתנה. מההתחלה מכרתי לך חיטים ב-30, ופשוט קניתי ממך אותם בזול יותר ב-25, אבל המחיר תמיד היה 30. ולכן הגמרא דוחה את ההסבר של אביי, ובאמת כמו שאמרנו, רבא חוזר להסבר של רבא, על פי הברייתא של רבי יושעיה, עד כאן.